רדיו סול סימואל, רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
אם תביטו לימינכם תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר שמושך את המכחול לאט לאט לצלילי
הקנבה. יצאתם לסיור במוזיאון, אבל חסר לכם קצת מלח פלפל. מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20,000 זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה. חפשו אותנו בווייז.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
פרלמנט הנדלן, באולפן, אופר לוין, לבד. אדון בוקצ'ין לא נמצא איתנו על באולפן היום, ואנחנו מארחים את יובל וטרו. יובל, מה העניינים? רגע, לא שומעים אותך, שנייה, עכשיו דבר. יופי, נהדר, שומעים אותך, אני מקווה, נכון? כן. נגבירת לי את הזמין, אבל כרגיל נמצא איתנו על הקו משה ריקו ור. ריקו, אתה על הקו?
מה זה על הקו? פה, עומד וניצם, מחכה על הקו. אוי, איזה יופי עשה לי.
מה העניין עם ריקו?
מצוין, בסדר גמור. שלום יובל, מה שלומך? תגיד לי, אופר, איפה דרור היום?
דרור צלצל, ביקש פטור. יש לו גימלים להיום, חד פעמי. אני מקווה שזה חד פעמי.
הבנתי. אם יש לו גימלים, אז בהחלט מותר לו.
אנחנו קוראים לזה גימלים, אני לא בטוח שזה...
גימלים, נראה, מזל שאתה יודע, היינו צריכים לעשות לו מזה בטים כדי שיבוא לאולפון, אבל בוא, נוותר לו, בגיל שלו, אתה יודע.
כן, כן, אבל שבוע הבא אתה פה אצלנו, ריקו, ואנחנו נשמח לבדוק את הגימלים של דרור, אם הם אמיתיים, כן או לא.
אני לא רוצה לענות על זה, אבל כן, בהחלט שבוע הבא אנחנו שעה שלמה ביחד.
כן, עם ניר שחר.
ואנחנו בדיוק. ואנחנו נבדוק את הכל, נבדוק בדיוק מה הסיפור.
אז על מה מדברים היום?
על מה מדברים היום? לצערי הרב, אנחנו שוב מתחילים עם פועל שנפל. אנחנו כבר באמת כל שבוע מדברים על זה. היום עוד אחד נפל אל מותו. הקבלן מסתבר שהוא גם קיבל צו סגירה לפני שבועיים, ואמר, יאללה, שטויות, צו סגירה, מה זה משנה? בוא נמשיך לעבוד. אמר, עוד הורה לפועלים שלו, נמשיך לעבוד, ותראו מה קרה היום. פשוט אסון, זה, זה בלתי נתפק כבר, הקלות הבלתי נסבלת הזאת. זה לא, לא מתקבל, לא, השכל האנושי לא מצליח לקלוט למה לא עושים את ה... למה לא מבטחים את האתר, סליחה, ביטחון בקטע של שומרים על האתר שיהיה כמו שצריך, ולמה שמים פס במשרד העבודה שאומר נסגור, פשוט לא יאומן, באמת לא יאומן. אבל כנראה אנחנו נמשיך לדבר על זה עוד הרבה.
לצערנו,
וחברנו מנהלי הפרויקטים, כל מי ששומע, קחו אחריות, קחו אחריות, תבדקו שהאתר כמו שצריך, שהוא מגודר כמו שצריך, שהפועלים רתומים בגובה כמו שצריך, תבדקו את זה כל יום, תעשו ביקורות פתע, תעיפו מהאתר פועלים שלא עושים, פועלים האלה עובדים למחייתם, מקבלים את ה-10, 11, 12 אלף שקל, הם זקוקים לעבודה הזאת. אם נתחיל, תתחילו להעיף אותם מהאתר, כנראה שהם יתחילו להבין רק דרך כוח ודרך הכיס, אין ברירה אחרת.
דרך אגב, היה לי שיחה לא מזמן עם בחור באחת החברות בנייה, חבר, הוא אומר, שמע, אחת הבעיות זה הפועלים עצמם. הם לא רוצים לשים את הקסדה, והם לא רוצים לשים את הריתמה, וקשה מאוד לפקח עליהם, והם רצים בגובה מאוד מאוד של, לא יודע, 10-15 קומות, ומאוד מאוד קשה לאותו מפקח עבודה, להחזיק אותם שם.
זה בדיוק מה שאני אומר, אופר, זה בדיוק מה שאני אומר, בוא תקנוס אותם, תעיף מהאתר, פועל, 2-3.
תעיף אותם מהארץ, תעיף אותם לאן שהם הגיעו. עם כל הכבוד, זה פועלים זרים. הם לא מזלזל, אבל תחזיר אותם לארץ, לא להם כסף, הם יבינו את זה לבד.
כנראה זה, כן, כנראה זה לא משנה מאיפה הם באים, אם הם גרים בתל אביב או אם הם גרים בשנחאי, זה לא משנה. פשוט לאכוף את זה, לעשות ביקורות פתע, שמנהל הפועל, מנהל הבטיחות, יעשו ביקורות פתע בכל אתר ואתר, באתר שלהם, ויבדקו את זה. שיעלו בפעם אחת ב-10:05, פעם אחת ב-12:30, כל יום משהו אחר, תבדקו. תזיזו את עצמכם למעלה. וכנראה גם את אותם מנהלי פרויקטים לקנוס או לשלוד את ההנדסה, אני לא יודע מה לעשות בו, אבל לעשות משהו. פשוט לא נתפס הדבר הזה. זהו, זה אנחנו מדברים מתוך הכאב ומתוך לנסות ולהציל את הפועל הבא שלא ייפול אל מותו. מה שעוד באמת רציתי לדבר היום, דווקא נושא תשתיות, הבוקר יהודה ברון, מנכ"ל נטע, הרכבת הקלה, מי שלא יודע, פרש מתפקידו בצורה מאוד מפתיעה. השאלה באמת איך זה ישפיע על כל הנושא הרכבת הקלה. שאלת השאלות.
יש לי תשובה, אבל היא מאוד פוליטית ולא בא לי לענות אותה.
די, נו, הרמת להנחתה, תגיד.
שום דבר לא יקרה ברכבת הקלה, זה לא ישפיע, זה עוד משהו שסיבה לדחות את זה. זה בדיוק כמו שלמה יהיה בחירות או לא יהיה בחירות, בשביל סיבה להרוויח עוד ימים, אז הכל בסדר, אתה יודע, אנחנו לא מתרגשים. אני טוען שלא תהיה רכבת קלה.
כן, אני הייתי אופטימי, עד היום ב-11:30 בבוקר שהודיע להתפטרות שלו, אני בהחלט הייתי אופטימי. אני מכיר בהיכרות אישית את יהודה ברון, מעריך אותו מאוד, אני חושב שהוא איש עבודה יודע מה הוא עושה, אם הוא פרש כנראה הוא ראה שם איזשהו משהו שלא נראה לו הולך לדע, זה היה פוליטי, לא משנה, אבל ברגע שהוא פרש, אני כבר מתחיל להיות לא אופטימי שב-2021 נגזור את הסרט הראשון. אגב, נכון, הבוקר הם להיות קצינים, שני דברים לא בטוחים, אחד לא בטוחים, לנס לא בטוחים שישראל קץ יגזור את הסרט כשר התחבורה, ודבר שני, לא בטוחים בכלל שנגזור את הסרט ב-2021.
ב-2021 אולי.
מה?
2121 אולי.
2121, אתה יודע, אנחנו כבר אפילו לא נהיה עצמות נראה לי. אבל כל הנושא הזה, כל מרכז גוש דן, חיכה כל כך לרכבת הקלה ופרויקטים שמוכרים אותם כ... מרכזים של מרכזי נדל"ן שהולכים וגודלים ומתעצמים במחירים גם בגלל שרכבת תחתית עוברת מתחתם לידם או בסביבה שלהם, כמו שאנחנו כולנו יודעים, באירופה ובכל מקום אחר, איפה שיש תחנת מטרו, רכבת קלה, המחירי נדל"ן עולים ויציבים, כי רכבים אנחנו נצטרך כנראה פחות ופחות. השאלה באמת כמה זה ישפיע, וכמה מרכזי העיר, במיוחד תל אביב, תהיה, תמשיך להיות פקוקה בלי סוף בגלל עבודות התשתיות. עצוב, עצוב לשמוע שמנכ״ל מוערך עוזב באמצע או לקראת הסוף או בשליש האחרון. חבל שככה דברים מתנהלים במדינת ישראל. פשוט חבל. משהו אחד שבאמת יכולנו להגיד, וואלה, הולך לקרות. עכשיו כבר באמת סימני שאלה לכאן או לכאן. זה פחות או יותר. זה פחות או יותר ליום אופטימי זה, או פחות אופטימי זה.
כן, אני מקווה ששבוע הבא אתה תהיה יותר חיובי. זה מה שאני יכול לקוות.
אני תמיד חיובי, אתה מכיר אותי.
כן, לא, שהמציאות תאפשר לך להיות יותר חיובי.
כן, בואו נקווה שיהיה שבוע שקט, אף אחד לא ייפצע, כנראה ייפצעו, אבל פציעות קלות בבניין בכלל, אבל שלא יקרה משהו מעבר לזה, ונהיה קצת יותר שמחים בפינת הנדלן שלנו. יכול שנדבר גם על המועד הבחירות הבא, שר השיכון הבא.
שמע, ריקו, יש לי רעיון, מה דעתך שיהיה פרס על בטיחות באתרי בנייה? אוסקר לבטיחות...
אני לא שמעתי שיהיה מה?
פרס על בטיחות באתרי בנייה, או אוסקר באתרי בנייה. הרי יש כל הזמן פרס האדריכל, המומחה, ופרס האוסקר עכשיו בעיצוב שיש לנו. כשאנחנו נארגן איזשהו פרס, אתה יודע מה, כאן, ברדיו סול, בתוכנית פרלמנט הנדל"ן, נעניק פרס לחברה שלא עשתה, לא יודע, הבטוחה ביותר.
אני בעד אפילו שמשרד העבודה יעניק את הפרס הזה, בונוס יפה מאוד לחברה שהכי הרבה פגיעות היו בה.
הכי מעט.
אני בעד.
הכי מעט, הכי מעט, לא, אמרת הכי הרבה, הכי מעט פגיעות.
הכי, אוי, צודק, סליחה, התכוונתי את הפרס הכי גבוה במעט הזה, כן, נכון,
אוקיי. אני דרך אגב, הראש העסקי שלי כבר בא ואומר, בוא נעשה גם בורסת הימורים במקביל. לחברה הזאת כמה פועלים יפלו עוד השנה, שלא נדע.
אוי ובוי.
ריקו, בוא נסיים במשפט האופטימי שאומר...
במשפט האופטימי, חברים, גם אם הרכבת הקלה טיפת האחר, עדיין רוצו לקנות דירות ליד איפה שיקומו בעתיד התחנות רכבת, רוצו לקנות דירות לפחות כמו מהירות הרכבת.
ריקו, נתראה שבוע הבא, תודה רבה.
להתראות, שמחתי כמו תמיד, להתראות יובל.
להתראות, ריקו.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, באולפן עופר לוין, אני רגיל להגיד עופר לוין ודרור בוקצ'ין, אבל זה דרור איננו. אני מארח, לא פיצול אישיות, אני מארח את כאן באולפן אצלנו ברדיו סול, את יובל וטרו. קודם כל תודה לאורי שטיינמיץ על שעתיים מרתקות של תוכנית המסע אל עצמך. שבוע הבא ב-12 הוא עוד פעם מופיע. יובל וטרו, עיצוב ואדריכלות נוף. מעניינים.
בסדר, מה קורה?
ברוך הבא, קצת מיקרופון תמשוך אליך. המיקרופון, כן, כן, שתוכל לדבר יותר למיקרופון, שישמעו את הקול שלך, שהוא גם
עכשיו בסדר.
של... וואלה, יש לך קול של שדרן, דרך אגב.
כן, אמרו לי את זה.
אתה רוצה, נעשה לך את כאן תוכנית, נארגן, נדבר עם שוקי?
בוא נראה מה אפשר לעשות.
נראה איך נעבור.
בדיוק.
אז יובל ושלומי וטרו.
נכון.
נאחל קודם כל לשלומי, אבא שלך. ניתוח מוצלח והחלמה מהירה, ושיחזור לשטח.
כן, כמה שיותר מהר.
אבל פה זה, הניתוח הוא בגלל שחיקה, מה לעשות, ולא פציעה רגילה.
כן, חלק מהמקצוע.
כן. אז יובל, בוא ספר לנו קצת על עצמכם, מי אתה, מי אבא, מה זה העסק הזה? ואתה רואה אדריכלות נוף.
אז נתחיל מאבא. הוא התחיל בתור עסק של גינון, כבר מעל 20 שנה. היה עושה החזקות, היה לו קו גינות. ואני תוך כדי כבר בתור ילד התחלתי להיות הפועל שלו, עבדתי איתו.
סינג'ר אותך בקיצור.
סינג'ר אותי.
זה יופי, הייתי הפועל שלו, סינג'וארתי. אין קייטנה, הקיץ, אתה בא לעבוד איתי בעבודה.
בדיוק.
כל אחד אחר, רבא נתן לו לעשות טושים בעבודה, לך נתנו מעדר.
לגרף.
כן.
ועם הסינג'ור התאהבתי בזה, ואחרי הצבא, אחרי הטיול, הלכתי ללמוד הנדסאי אדריכלות נוף. קצת חקרתי מה זה, קצת...
מה זה הנדסאי אדריכלות נוף? מה זה אומר?
תראה, נתחיל מאדריכל נוף, שלומד רק בטכניון, שהוא, אם ניקח את זה, אדריכל נוף זה משהו שהוא יותר מקרו. ערים, פארקים גדולים, דברים שאותי לא פחות מעניינים, והרבה תיאוריה. הנדסאי נכנס יותר עם הידיים בשטח, מבין איך זה עובד.
צריכים לזכור שלהקים גינה או נוף, נקרא לזה, אני לא מדבר על גינה שבת משותף, בואו נעשה כאן 100 מטר של דשא וקצת צריכים מסביב. גם שם דרך אגב, שאם רוצים לשתול עצים מסוימים, צריכים לחשוב על זה. אבל כשאנחנו מקימים נוף, אם זה בערים, אם זה פארקים, או אם אנחנו עושים בתים פרטיים ורוצים חצר, כמו שתהיה חצר, אנחנו צריכים לחשוב על זה בצורה אחרת. זה לא בוא נשתול עצים.
תראה, אדריכלות נוף זה, בוא נגיד שצמחייה ואיפה הדשא יהיה ואיזה עץ נשתול פה, זה הדבר האחרון וחשוב מאוד, אבל יש הרבה
מעבר. אז מה זה הדבר הראשון?
קודם כל, אדריכלות נוף זה להתחיל משביל גישה, נגישות, חניות, בבתים פרטיים זה חניות, שיפועים נכונים, קודם כל יש לך המון הנחיות מהעיריות.
אבל זה לא אמור להתעסק בזה, אדריכל הרגיל שמתכנן את הבית?
לא, אדריכל רגיל ממקם את הבית, קובע לתו גובה אפס, מתכנן ומתעסק בכל מה שקשור לבית, ואדריכל נוף נכנס תוך כדי.
הוא יכול לבוא עם החזון האדריכל הרגיל ולהגיד, אני רוצה אבני מדרך כאלה שיובילו את הבית בשביל מפותל, כזאת צירה, אבל אתה צריך לבצע את זה בהתאם להורות ותנאי השטח.
בהתאם לתנאי השטח, כמובן גם להתייחס למה שהאדריכל ביקש. זה הרבה גם מעבר לאבני דריכה, אם זה המדרגות כניסה, אם צריך מדרגות, פילרים, גז, חשמל, כל הדברים האלו, השפעה.
יצאתי מהבית הפרטי, כל מה שהסתכלתי מסביב לבית הפרטי עד לרחוב, למעשה זה התפקיד של אדריכל הנוף.
כולל החומות, כולל השערים, בדיוק.
כלומר, לדעת איך להציב, לדעת איך, אם אנחנו עושים צובר גז, נניח לצורך העניין, לדעת איפה לשים אותו, ואיפה תעבור המערכת, בסופו של דבר מהצובר עד לבית, יש לנו כמה מטרים שצריכים להעביר אותם, איפה הם יעברו.
כמובן, בהתאם, בתיאום עם היועצים השונים.
כן, תוך כדי התעסקות עם כל מה שקשור לניקוז, כי הבית מייצר מים, מי גשמים ומי השקיה, דרך פחי הזה, ואם אנחנו עושים את זה מוטמנים, לא מוטמנים, האם לא אתה פתאום בעל הבית, יש לו שיגעון לעשות איך קום לזה קומפוסט כזה?
קומפוסטר, כן.
שזה גם כן משהו מהמודרניקה האחרונה.
כן, כבר הטרנד עובר לאט לאט, האמת.
עובר? כן. תוכני השפעה, ביטלו אותו.
בדיוק. כן, זה בגדול, וכמובן שבסוף מגיעים לשפה עיצובית, אם רוצים גינון ארץ ישראלי, או טיפה משהו טרופי, דברים, זה הטאצ'ים האחרונים.
זה בדיוק עכשיו מביא אותי לשיחה עם חברה משותפת שלנו, ליה גיל, שהיא מעצבת פנים, והדבר הראשון שאני זיהיתי אצלה, שהיא מספרת, היא אומרת, אני קודם מסתכלת על השורשים של הבית, על הבעיות בקיר, על הנזילות, על מערכת החשמל, והרבה אנשים ששומעים עיצוב פנים, הוא אומר, אוקיי, זה היה...
איזה קרית,
שזה היה הום סטיילינג יותר.
כן.
שזה על אותו כוונה, זה על אותו משקל. כלומר, עד לרגע זה, דרך אגב, מבחינתי, עיצוב נוף זה לתכנן את הנוף, את הרמת צמחייה, את הדברים האלה. ועכשיו אתה מחדש לי משהו, שעיצוב נוף זה, חבר'ה, זה לשים את החנייה הנכונה במקום הנכון, ואת השבילים, ואת כל מה שקשור למערכות תאורה. אחד המפגשים הראשונים שלנו היה דרך אופק, תאורה.
דרך ליאור.
ליאור המקסים, שעל באמת לבנות תאורה נכונה על הגינה, ואת כל מערכות החשמל שם.
כן, נכון. זה, אצל הרבה אנשים, אדריכלות נוף ועיצוב נוף זה איזה דשא נשתול ואיפה.
זה גינון.
זה גינון, זה גם עיצוב, זה העיצוב. זה כן. חלק העיצובי. תראה, יש, קודם כל היום אנחנו עושים, מוצאים, מאשרים תוכניות פיתוח בעיריות. לעיריות יש, כל עירייה יש הנחיות מרחביות, אם זה חנייה, שתי חניות שאחת מקורה, איפה הפילרים יהיו, כמה, יש לכל עירייה דרישות כאלה וכאלה שאתה צריך לעמוד בהם, ומשם מתחילים לתכנן. כמובן שהצמחייה וזה מה שהלקוח רואה, וזה מה שהלקוח בסופו של דבר מקבל, אבל השיפועים הנכונים והבורות חלחול במקומות הנכונים, והדברים האלו, זה מה שיחזיק את הגינה לאורך שנים קדימה.
אז זה מה שלמדת.
זה מה שלמדתי.
חזרנו לבית ספר.
בדיוק. זה הנדסאי אדריכלות נוף, שאתה...
לומדים את זה רק בטכניון?
לא, אדריכל נוף זה רק בטכניון, שזה 5 שנים, אני לא טועה, הנדסאי זה 2.5 שנים, וזה לומדים ברופין, אני למדתי באורט כפר סבא, תל חי יש את זה, יש בכמה מקומות.
ואז חברת בחזרה לעסק של אבא?
נכון. סליחה. חזרנו... חזרנו לעבודה ביחד, שותפים, קצת הורדנו הילוך בהחזקה עצמה, עדיין עושים טיפולים שותפים, אבל יותר תכנון והקמה, שאני אמון על התכנון עצמו, על התוכניות, על העיצוב, וכל מה שקשור לזה, ואבא עם הידע והניסיון הטכני שלו, מבוצע בשטח. מבוצע בשטח, אומר לי, אתה תחלום, תסרטט, אני...
אני אבצע ואגיד לך, אי אפשר לשתול את העציץ הזה, את העץ הזה במקום שאתה חושב, כי השורשים שלו הם בעייתיים, ואני מכיר את זה כי אני 30 שנה נאבק בשורשים של העץ הזה.
בדיוק, אבל יאמר לזכותו שהוא כמעט ולא אומר לי אי אפשר.
הוא מוצא את הפתרונות.
בדיוק. כן.
במה... השוק הזה הפך איזשהו סוג של טלטלה בעשור האחרון, אני חושב. פעם שאנשים עשו גינות, זה היה מאוד מאוד פשוט, באמת לקחו את האיש החזקה שהסתובב עם הטנדר, בבית פרטי, אמרו בואו תעשה לנו ו... מה היום? אנחנו רואים את זה בכל עולם העיצוב הרי, כל העולם הטרנד העיצובי, וזה לא משנה...
כן, יש איזושהי פריחה.
פריחה. איך זה מגיע לידי ביטוי בעולם העיצוב של הגינה, של החוץ?
קודם כל, לקוחות מתחילים להבין ולדעת שיש כזה דבר אדריכלות נוף ועיצוב נוף. ואם נחזור רגע לאבא, זה היה שהוא היה מקים את הגינות שלו, אז הוא היה הולך למשתלה, והשיח הזה יפה וזה יפה, ואוסף, אוסף, אוסף, שם על הטנדר ונוסע. והיום זה תוכניות צמחייה, וכמה מים כל צמח צריך, ושילובים נכונים של צבעים וסוגי עלים.
היום זה למעשה שבן אדם, הרמה שלך זה, אם אני הולך 10-15 שנה אחורה, בנו בית, סיימו אותו, ואז קראו לגנן, סלח לי בלי להעליב, ואמרו לו, בוא תעשה. היום ברמת המפרטים, התקציב, ברמת האדריכל, שעושים את התכנון הראשוני, קוראים לתכנון הנוף, לאדריכל הנוף אליכם, ויושבים ביחד ועושים הדמיות של הגינה, בשביל שאותו אדריכל גם, אני ראיתי כל מיני הדמיות, שאיך ייראה החוץ מתוך הבית. כי צריך לזכור, היום הבתים הם כמעט שקופים.
כמעט אין קירות, נכון.
כן, בבתים... בן אדם רוצה לצאת החוצה, וכבר לראות שיש לו, לא יודע איזה עצים, חוץ מליצ'י, לא עולה לי שום דבר בראש.
כן, זה נכון, אם זה התאורה שצריכה להשתלב כמו שצריך עם התאורת אווירה, באמת הכל נכנס...
ברמת התכנון, וזה רמת תכנון שהיום, תור אחד שמלווה משפחות כאלה, אתה רואה שהם מכניסות את כל האלמנטים, כולל את עיצוב הנוף והגינות, לתוך המפרט הפיננסי של הבית. כלומר, היום זה יכול להיות גם 5% מערך מהשווי של בית. עוד פעם, לא מדבר על תירות, אבל תיקח דירה שבניין, בית של 2 מיליון שקל, זה יכול להיות גינה בין 100-200. נתקלתי גם דברים יותר גדולים.
יש, כן. כן, שזה חשוב מאוד, זה איזושהי מודעות שעולה, שזה בעזרת גם האדריכלים שאומרים, אוקיי, אתם עכשיו צריכים מעצב נוף שיפתור לכם בעיות, אם זה או אדריכל או מפקח, שמיידע ויושב על הלקוחות, תביאו שלא יהיו, בסופו של דבר זה נשמע המון כסף, אבל כשלא מביאים אותנו בשלב הספציפי הזה, הקבלן עושה מה שבא לו, אם זה לא להעביר שרבולים מתחת לרצופים, אם זה לא למקם את הברז מים שאנחנו צריכים לראש מערכת כמו שצריך. דברים שעולים אחרי זה ללקוח יותר.
מטבחי חוץ, אתם מתעסקים קצת במטבחי חוץ, בתכנון מטבחי חוץ, נכון?
פרגולות, מטבחי חוץ, דקים, אנחנו מתכננים בעצם כמו שאמרנו. יצאת מהבית כל מה שאתה רואה.
ולכן זה צריך להיות עבודה מלכתחילה מהשלב הראשון.
נכון.
נצא להפסקונת שיר של 2 דקות שאתה תיקח הקוס מים.
על הכיפה.
נשוב.
תחת חול השמיים מול חופי הימים שתי רגליים במים וגלים מפקים במרומי הגלבוע לרגלי התבוא הצפים פורחים וציפורים אינספור צבים פורחים וציפורים אין ספור מחפשים שורשים את נותנת לי כוח את נותנת לי אור את הדרך לשקוע להמשיך ולזכור שתי קוצים ושלכת וצילו של האור חצבים בורחים וצימפורים חצבים בורחים אתם עונים לי חצבים בורחים חצבים בורחים חצבים בורחים חצבים בורחים
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, אופר לוין, ברדיו סול, ואני שמח לארח את יובל וטרו, מווטרו עיצוב, נו, ואדריכלות, מעניינים.
טוב, אופיר, מה קורה?
עובר בינתיים בסדר?
עובר על הכיפק.
על הכיפק, טוב. אז עכשיו, צלחנו את החלק הראשון. עכשיו יש לנו את החלק השני, שהוא קצת יותר מתיש. איך ניגשים לתכנן גינה? ברור לי שאם אני אביא לך לוח, זה יותר קל לך לעשות את זה, אבל איך עושים את זה?
תראה, קודם כל מקבלים את התוכניות. מקבלים את התוכניות והולכים לשטח, שזה משהו שחובה לעשות. מקבלים השראה, מסתכלים מה קורה מסביב. חייבים תמיד לקשר את הגינה למה
שקורה. לרחוב, כן. לשכונה, לצדדים,
לנוף, לנוף. גם עם הגינה ברמת הגולן או הגינה במצפה רמון, יש לזה משקל גדול. אז, כמובן שגם מסוג הצמחים שיכולים לצמוח פה ולצמוח פה, אבל אנחנו נלך... אנחנו נתאים את זה אזורית, אם זה ברמת הגולן, בצפון, בזלת, ודברים שיותר נמצאים בטבע הישראלי, ובדרום טיפה דברים יותר, יותר רבשים, יותר בחומים, נקרא לזה. ומתחילים בשבילים. מתחילים בגישה, לאן רוצים לחבר את ה... לכוון את התנועה.
אם זה לגזיבו, או אם זה לחנייה, או אם זה מהחדר, מאזור המטבח לחדר הזבל.
נכון, כן, אם זה למרפסות, לפעמים יש גם בחדר שינה של ההורים איזה מרפסת קטנה. סיימנו את השבילים, מתחילים לחלק את הגן. לחלק את הגן זה אומר... עוד איזה פינות ישיבה אינטימיות ונסתרות, אם רוצים איזה שהם, אם יש איזושהי בקשה לגידול ביתי של ירקות, תבלינים, זה טרנד ש...
או צמחים אחרים.
או צמחים אחרים. זה טרנדים שתופסים תאוצה, ומתחילים לבחור חומרים. מתחילים לבחור חומרים, בהתאם, כמובן, כמו שדיברנו לפני הפסקה עם האדריכל או עם המעצב מעצבת פנים, ומקשרים, חשוב מאוד לקשר עם הבית בצבעים אפורים והפרזולים והמעקות שחורים. כמובן של כמה שיותר לקשר עם הפנים, את החוץ, ובסופו של דבר מתחילים את הצמחייה, שזה חלק שגם לוקח המון זמן וגם הלקוח מאוד מעורב בו. כמובן שלא כולם יודעים את הרוב לא יודעים את הסוגי צמחים, את השמות, את ה...
אבל הוא בטח, אתה יודע, כל אחד עם השיגעון שלו שראה את הצמח הזה במקום הזה, וכולם רוצים צמחים שלא מלכלכים בטח.
צמחים שלא מלכלכים, תחזוקה מינימלית, פלסטיק. כן. בדיוק. מה שאני אומר ללקוחות בדברים האלה זה, תצלמו לי. היום יש וואטסאפ, אתם רואים משהו שאתם אוהבים, צלמו, תשלחו, ישר. אם זה לא טוב ולא מתאים, אני אגיד לכם, אני אסביר. אבל שאני חשוב להבין את הטעם, את הטעם של הלקוח, מה הוא רוצה. כמובן שיש איזשהו תשאול ראשוני, ילדים, גילאים של ילדים, אם הם באו מבית עם גינה, או שעכשיו הם עוברים מדירה עם מרפסת לגינה, או ההפך, כי גם במרפסות ופנטאוזים יש שם הרבה משקל לנוף.
תרתי משמע, גם משקל. כשאתה שם במרפסת ופנטאוז, יש גם משקל, ואז אתה צריך את הקונסטרוקטור.
זה...
הידוע א' מידד.
בדיוק. שאלף מידד בא ומאשר. תראה, יש איזה שהם תקנים שהם...
סטנדרטים, אבל פתאום הבן אדם רוצה איזשהו עצים שאתה יודע שהם יהיו כבדים, צריך לזכור. זה שעץ בתחילת דרכו הוא קטן.
בדיוק.
אבל הוא צובר משקל.
בדיוק. זה והמים שמשקים אותו. היום יש פתרונות, אבל יש מצא גידול שנקרא פרלייט. פרלייט הוא סק של... באמת, 100 ליטר, אתה יכול להרים אותו עם יד אחת, בלי שום, בלי שום בעיה. הדבר היחידי שהוא טיפה קל, מבחינת, קל יותר מדי, מבחינת רוח מעיפה אותו, אז צריכים לחפות אותו קצת עם, עם טוף.
בזנתים.
בזנתים ומערכת דישון, כי הוא לא סופח, הוא לא מלא מינרלים כמו מצא שתילה שאנחנו מכירים. וכן. אם אנחנו מדברים כבר על מרפסות והכל...
כלומר, הטכנולוגיה היום, הגינה, הטכנולוגיה לטובת הגינה כבר היום. אנשים מפתחים כל הרעיונות בשביל הדבר הזה, ויש לנו גם קיר ירוק.
יש לנו גם קירות ירוקים, כן.
מה זה הדבר הזה, קיר ירוק?
קיר ירוק, או גינון ורטיקלית, אפשר לקרוא לזה, זה משהו שנוצר, אני חושב, בגלל מחסור בגינות. אנשים היום כבר... לא יכולים להרשות לעצמם, או כבר אין שטחים, בונים לגובה. זה איזשהו, אנחנו זכיינים של גרינוול. איזשהו פטנט, גרינוול זה חברה ישראלית, עם פטנט רשום, שפיתחה איזשהו, איזשהם סטים, קיטים, שאפשר, שהם מגדלים בתוכם את הצמחים שאנחנו מתכננים במיוחד, ומתקינים אותם על הקיר עם מערכת השקייה, עם מרזב שמנקז. ביום יש לך פשוט קיר ירוק, קיר פורח, קיר אפילו עם חסות ותבלינים אם אתה רוצה.
שאתה יכול לעשות את זה בתוך המשרד, אם יש צמחייה מתאימה לתוך הבית, ואתה יכול לעשות את זה על הקיר של הבית, לצמחיית חוץ. כלומר, אתה יכול להתאים את זה לכל תוואי שטח, תוואי...
זה נכון. פנים אתה צריך כמובן להתאים גם פנים וגם חוץ, להתאים את הצמחייה. פנים אתה גם מוסיף תאורה שמחליפה את ה... כי היום החלונות שלנו הם עם חוסמי יובי. אז אתה צריך להחליף את האינפרדום והאולטרה סגול שמקבלים מהשמש בשביל לייצר פוטוסינתזה. וכן, עושים את זה היום המון במשרדים כי יש לזה המון יתרונות. יש מחקרים, אני לא אתחיל עם סטטיסטיקות, אבל עשו המון מחקרים על צמחייה בתוך המשרדים שמייעלת את העבודה של העובד, ובסופו של דבר חוסכת כסף לבעל המשרד.
איך? אותי עכשיו זה מעניין.
אני אביא את ה...
אני דבר איתי בסטטיסטיקה, אבל איך זה חוסך כסף?
זה מייצר חמצן. זה חוסך כסף, אתה מייעל את העובד. העובד פחות עייף. ועובד יותר?
אני חושב שזה נותן אווירה נוספת. תחשב כאן באולפנה, כמה שהוא יפה, אם היה לנו קיר ירוק כזה, אז היה נותן לנו עוד אווירה ירוקה וכיפית.
כן,
נותן. ולא הקירות האקוסטיים שלנו פה.
בסופו של דבר, האדם הוא בא מהטבע ורוצה להיות קרוב לטבע, ומתפקד יותר טוב בטבע.
ואז הקיר הירוק הזה יכול לתת לנו מענה גם לתבלינים, שמי שאוהב לגדל תבלינים ולא בא לו כל היום להתכופף... בשביל השיבה, ננה ולא יודע, ולואיזה, אז הוא יכול לשים אין ספור תבלינים, כי זה מעין כיסים כאלה קטנים, נכון? מאוד...
קיטים כאלה, כן.
זה מזכיר כזה כיסים של נעלי בית שמוכרים בקוני חנויות, בלי להליב.
לא, זה פלסטיק.
אה, זה פלסטיק?
זה פלסטיק עם... כן, אבל אני מבין את מה שאתה אומר, זה פלסטיק, וזה מי שלא רוצה להתכופף, ומי שלא רוצה להוציא סביעה, ומי שרוצה שפשוט יגדל לו על הקיר את הלואיזה לתי. או חס על הסלט.
זה רעיון מצוין. עכשיו אני יודע מה אני הולך לקנות לאמא שלי מתנה לראש השנה.
יאללה.
וואו, יש לכם קיטים קטנים? ממש, לא להרכבה עצמית?
להרכבה עצמית, לא. אבל נבוא ונרכיב, אין בעיה אופר.
לא, תחשב זה רעיון יכול להיות. הרכבה עצמית כזה, סט קיטים. דבר עם מגי. תעשו סט קיטים קטנים כאלה, שמונה כאלה. ועם שמונה תבלינים לחוץ הבית, שתפסקו לה... קודח, קודח, מכניס, מחבר. וזהו.
כן, האמת שזה, זה, כמו שדיברנו על, על התכנון אופי, זה גם מצריך איזשהו תכנון מקדים, כי אתה צריך נקודת מים ליד, ואתה צריך ניקוז ליד.
שישקו עם, ה... עם איך כן. קוראים לזה, עם המשפך.
לקוחות שבאים ואומרים לי, אני לא רוצה מערכת השקעה ממוחשבת, אז אני באמת אומר להם, עזבו, עדיף שאני לא אעשה את העבודה, כי חבל על הכסף. חבל על הכסף, כי אז... גג, חצי שנה אתה תיצא ותשקה, או תשקה את הקיר הירוק, ובסופו של דבר אתה תטוס לחול לשבוע, וכל מה שעשית...
מספר לי שצריך פעם, יש שלושה פרחים אצל ההורים שלי, שהם בלי השקיה. זה אני ואחות שלי עושים תורנות, מדי
אתם,
פעם.
אתם בנים, ילדים טובים.
אנחנו לא משנה, הם בזבזים לנו את הירושה ואנחנו דואגים לנכס. אמרתי את זה ככה, שיהיו בריאים. אז יש את הנושא של כל... איזה שיגונות יש ללקוחות היום? מה הם דורשים?
כמו שאמרנו...
זה הסטנדרטי, אנחנו כולנו רוצים נוף, וכולנו רוצים שהגינה שלנו, שהדשא שלנו ראה יותר טוב מהדשא של השכן.
זה נכון.
זה תמיד, ורוצים לעשות לו וואו. אבל איזה דברים נתקלתם מטורפים שאתם צריכים לעשות ללקוח והצלחתם?
יש לנו עכשיו לקוחות שהחצר שלהם בנויה משני מפלסים. משני מפלסים, וכבר בנו את הקיר התומך. הלקוחה ראתה, הייתה אצל חברים בצפון, וראתה מסלעה ענקית שהגינה שלהם פחות או יותר בנויה אותו דבר, עם מסלעה, עם טרסות, ובמקום שיהיה מדרגות, הם עשו טרסה ענקית וטבעי ופראי. ואנחנו פשוט שוברים את הקיר, ועושים עכשיו, מכניסים דחפורים ומסעיות חמרה ומתחילים לבנות מסלעה, כי היא ראתה את זה אצל חברה. או שיש לנו, היה לנו, עשינו גינה ברמת גן, באזור מדהים, גינה עם ארבעה מפלסים.
ארבעה?
ארבעה,
אם אנחנו... אתה צריך מדרגות נאות בשביל לעבור בין כל המפלסים.
שם המון מדרגות, ומה שהלקוח רצה, הוא רצה בריכה. וכשהגינה האחורית שלך, החצר האחורית, מחולקת לשלושה מפלסים, אז קשה למצוא מקום שהוא מישור מספיק בשביל הבריכה. אז פשוט באנו ועשינו בריכה שהיא טרסה. שהיא פשוט מחזיקה, שהקיר החיצוני שלה הוא קיר תומך. והוא מחזיק חלק גדול מהגינה, מהאדמה של הגינה. כמובן שעשינו אותה עם חבר מתכנן בריכות ובריכת אינפיניטי וכיף גדול.
מי זה החבר מותר לשאול?
יש, אבנר צדוק.
אה, גדול, אבנר, תגיד אבנר.
אין, הוא מספר אחת. יש המון שיגונות, הטרופי חוזר, המון מה שהיה בשנות ה-90, שתקעו המון דקלים והמון רחבי עלים, בלי לחשוב יותר מדי, היום עושים את זה בצורה יותר מחושבת, כמו שצריך, כמו שדיברנו, שבעשור האחרון יש יותר חשיבה, אז באמת, ברגע שעושים את הכל עם תוכניות ומסודר, זה גם נראה אחרת. ואלה הדברים.
איזה שילובים, חוץ מבריכות וגינות, וסליחה, מטבחי חוץ, אנשים דורשים, יש דברים ספציפיים, כלומר, אתה יודע, בואו, קח אותנו לאקסטרים. אז דיברנו על מסלעות, דיברנו על טרסות. אני מנסה, אתה יודע, אני מנסה להפעיל את הדמיון שלנו ושל שלי, אתה ראית את זה בעיניים, ושל המאזינים שלנו.
תראה, אז יש לנו מטבחי חוץ היום ש...
מסע היום מרבית הישראלים, אם אני לוקח את הישראלים שיש להם בית פרטי, אתה יודע, זה משהו מאוד מוזר פתאום תוך כדי. אנשים משקיעים ים בכסף במערכות מיזוג אוויר.
ויושבים בחוץ.
ויושבים בחוץ או להפך. ומשקיעים ים בכסף בחוץ, אבל יושבים בפנים. והיום כל הישראלי שיש לו גינה, כבר זה לא גינה כמו שפעם היה, ששמים את השולחן ככתר הרגיל. היום כל אחד הוא כבר עושה אירוחים. הוא כבר... דריש. הוא מארח כל שישי, שבת או אחת לשבועיים, וזה לא רק את המשפחה, זה סבבים של חברים, סבבים של מקומות עבודה. אתה כבר בתכנון של הזוג פלוס השני ילדים, הם מתכננים, תכנתי, אני מכיר את זה מהצד הפיננסי, הם מתכננים את הבית שהם יוכלו להזמין את כל החבר מהעבודה אחת לחודש, ולארח 20 אנשים. ואז את ה-20 אנשים מוצאים החוצה.
כן. יש לנו הרבה בגינות הגדולות שאנחנו מתכננים דרישות היום שהמסעית של הקייטרינג תוכל להיכנס.
מסעית של הקייטרינג.
כן. יש לנו, אנחנו מתכננים עכשיו גינה בוויטקין, שיש דרישה שיהיה 4 מטר שמסעית של הקייטרינג תוכל, והכיסאות והשולחנות יוכלו להגיע לחצר האחורית. זה קורה.
את הדבר הזה פעם... טוב.
כן, שמה, אם כבר מערכים ועושים אירוע, אז כבר קייטרינג הרבה פעמים. כן, יש דרישות לריצופים גדולים. מטבחי חוץ היום זה משהו שגם עולה לא מעט.
העולם הזה השתגע לגמרי, מטבחי חוץ.
כן.
אתה בא לקנות מנגל, אתה יוצא עם מעשנה בכלל. מנגל ומעשנה ו...
עם בר, בר ומקרר, ושיהיה לוודקה ולבירות, וכבר יוצאים לתגן את השניצלים בחוץ בשביל לא להסריח את הבית.
כן, זה כבר יש לך מתגנת בחוץ, אז...
אז למה להסריח...
נכון.
כן, כן, ברגע שיש לך שטח, גם אני אוהב את האתגרים דווקא בגינות קטנות, אם תלך נגיד לשכונת רמת חן ברמת גן, שהדרישות הן אותן דרישות כמו גינה בוויטקין ובסביון.
אבל יש לנו את המגבלה של הגודל.
רק המגרש הוא במקום דונה 200 או 200. אני אוהב את האתגרים האלה, כי הדרישות הן אותן דרישות, וזה הכיף בעבודה אצלי.
הפסקת שיר נוספת?
יאללה. יאללה.
Thank you.
התחתנה והיא מאושרת למרות שבעלה היה מין שד ופרד כל הזמן מצוברח קבוע והוא אפילו לא אומר מדוע שלוש שנים שמקבלת מגבר זר תחת דלת מכתבי שירה אליה הם מאירים את אלוניה מי זה כותב לך ילדונת גלי מי שולח זר פרחים סגול כשהאביב פורח בת שיעי בכל נובמבר בלי ברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט לילות שלמים שהיא לא נרדמת עליו בהקים היא חולמת ובטח גבר עם לב רומנטי נשמה טובה וחיוך סימפטי שלוש שנים הוא סובל בשקט כן לפעמים היא כמעט צועקת ומה אם בעלה יודע היא מסתירה את מכתביה מי זה כותב לך ילדונת גלי מי שולח זה פרחים סגול כשהאביב פורח מבת שיעי בכל נובמבר בלי ברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט
Da da da
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן. באולפן, אופר לוין, ואני מארח כאן בפרלמנט הנדלן שברדיו סול את יובל וטרו. ומפריעים לי כאן בחוץ, אבל ימשיכו לחכות 5 דקות. יובל, רצינו לשאול, אחרי שעשינו גינה, ישבתם, תכננתם, בניתם גינה, איך שומרים עליה?
תראה, חלק מלקחת מתכנן, זה שמתכנן יודע גם איך גינה תיראה עוד 10 שנים. הוא יודע לא לשתול את העצים קרוב מדי, הוא יודע את המרווחי השתילה הרצועים, לכל צמח יש מרווח שתילה. ברגע שמתכננים יותר קל לשמור על הגינה.
לפי סוג הצמח, הוא שונה.
כמובן, אם יש לנו צמח אפילו שאתה תשתול אותו כל 2 מטר, וצמח שהוא כל 30 סנטימטר. זה תלוי בסוג הצמח.
כלומר, אתה יכול למצוא את עצמך אחרי שעשית גינה מאוד מאוד יפה, אם לא תכננת אותה נכון, בעוד 3 שנים שהצמח... צמחים יכולים להרוג אחד את השני, השורשים שלהם, שלא לדבר על זה שהם יכולים לפגוע במערכות כל האחרות, שלא לדבר על להרים גם...
זה כן, יש לנו עצים עם שורשים אלימים מאוד, שגם יכולים להרים מערכות ביוב וריצופים.
אבל היום בבנייה החדשה, סליחה, בתכנונים החדשים של הגינה, פחות יש את הדבר הזה, כי כבר העולם הזה...
כי יודעים.
מכירים אותו.
נכון, וכמו שאמרת, אם אנחנו נעשה טעות בתכנון או לא יתכננו כמו שצריך, אחרי מהר מאוד, שזה שנה, שנתיים, אתה תראה את התוצאות. אז התכנון הוא חשוב מאוד, וההחזקה אחרי זה היא לא פחות חשובה. אם זה, אנחנו משתמשים כמה שפחות בריסוסים, כמובן, בשביל לשמור על כולם, אם זה החיות בגינה, קלטור, איסוף כמו שצריך, לבדוק שיש בעיה, להיות עם יד על הדופק במערכת השקיה, להתאים את משטר ההשקיה לעונה. אתה יודע, אנחנו